קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
I'm, this is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום, שלום, שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 392. היום 28 ביוני 2023, ט' תמוז תשפ"ג. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שנמצאים שם כתובים, מנוגנים ועל כל ההפקה שקורית מאחורי הקלעים כדי שתשמעו את התוכנית הזאת ואת כל התוכניות שיש ברדיו קצה, תודה להם. תודה לקואמי. ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק, במיוחד עבורכם, לדברים שקורים בשבוע הקרוב שם, ושעשויים מאוד לעניין אתכם. הנה זה מתחיל. מחר, יום חמישי בשעה 8, סינמטק תל אביב יקיים הקרנה מיוחדת ברחבת הסינמטק, ברחוב הארבעה, עם אחד הסרטים האיקוניים של ה-80's, פוטלוס, כחלק מאירועי לילה לבן בתל אביב. בסרטו המוזיקלי הקלאסי של הרברט רוס, קווין בייקון בתפקיד רן מקורמיק, הוא העובר מביתו שבשיקגו לעיירה קטנה, הוא מתקשה להאמין כי מוזיקת רוק וריקודים הוצאו שם אל מחוץ לחוק, עקב חוק שהעביר כומר נוצרי שמרן וקנאי. שזה ג'ון ליטקו, נכון? פס כל הסרט היה מועמד לאוסקר, הגרמי וגלובוס הזהב, וכל זה תחת כיפת השמיים מול מסך גדול ובכניסה חופשית, בטוחים שעד סוף הסרט כולם מוקדים בביבת גט לוס. בדרך כלל אנחנו מציעים פה, עוד מעט נציע לכם כזה כרטיסים בהנחל למאזיני התוכנית, ופה סרט בחינם במסגרת אירועי הלילה לבן שיקרו מחר ברחבי תל אביב, אז פוטלוס ברחבת הסינמטק. בשבת בשעה 4:30 לכבוד 50 שנות פעילות הסינמטק ו-25 מהדורות של פסטיבל הסטודנטים תתקיים הקרנה של הסרט הקרקס, הסרט הראשון שהוקרן בסינמטק תל אביב בשנת 1973, והסרט קולות שהוקרן וניצח במהדורה הראשונה של הפסטיבל, פסטיבל סרטי הסטודנטים, שמתקיים בימים אלה בסינמטק. הקרקס הוא אחד מסרטיו הגדולים של צ'פלין, קומדיה רומנטית נוגעת ללב על נווד המגיע הפעם לקרקס והופך לכוכב מבלי ידיעתו. בסרט קולו, ג'ואנה פריסטלי מנסה לגלות באופן פיוטי ומקסים את הפחדים אשר כולנו משותפים להם, פחד מזקנה, פחד ממפלצות, פחד מהשמנת יתר ופחד מחורבן גלובלי. ביום ראשון בשמונה בערב תתחיל מחווה לשחקנית איזבלה ג'אני. במסגרת המחווה הזאת יוקרן לסרט של פרנסואה טריפו, סיפורה של אדל אייץ', בעצם הסרט שפרסם אותה. אדל, ביתו השנייה של הסופר ויקטור הוגו, מתאהבת בסגן בריטי צעיר והולכת עד הסוף אחרי ליבה. היא עוקבת אחריו לברבדוס, שם מוצא יחידתו, ומטרידה אותו בחיזוריה. לפני הסרט היא הרצאה מקדימה של אלברט גבי, מבקר הקולנוע, איזבלה ג'אני, 50 שנות קריירה קולנועית של יופי שמימי, מאתגרת ומורדת. כאמור, במסגרת מחווה לאיזבלה ג'אני שמתחילה ותהיה על כל הסרטים שלה, הסרטים הגדולים שלה משנות ה-70 עד היום. ואני חושב שזה באמת הסרט שפרסם אותה, הסרט של טריפו מ-1975. אתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד, לראות את סיפורה של אדל אייץ' עם איזבל אג'ני, בלי איזבל אג'ני, פרנסואה טריפו, אחד הסרטים הבולטים של שנות ה-70 בקולנוע הצרפתי, 15 שקלים בלבד. אם כשאתם מזמינים כרטיסים, תזינו את קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. KZ23, מזינים את הקוד בעת הזמנת הכרטיס, ואתם רואים את סיפורה של אדל אייץ' ב-15 שקלים בלבד ביום ראשון ב-8 בערב. פרטים נוספים על כל הסרטים שהוזכרו פה, והרבה סרטים נוספים והכרטיסים להם, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וסינמסקופ רדיו הקצה משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, תחשבו גם על מעלה. קחו את זה כאופציה שלכם. אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם להתלבט, להחליט, אני יכול אולי לייעץ אם יש לכם דילמות, או ייכנסו לאתר שלהם, מעלה.co.il, והירשמו לאחד מימי מהימים הפתוחים הקרובים שיתקיימו שם בקרוב. נכון? זה לכל החסויות שלנו. תודה לנותני החסויות שבזכותם התוכנית הזאת קיימת ומתאפשרת. יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם, סרטים ונושאים ורעיונות, ואני כבר מכין אתכם לאלף, זה שהשבוע עדיין יש את פסטיבל סרטי הסטודנטים בסינמטק, לכו לראות מה קורה שם, ושעוד רגע אנחנו מתחילים לדבר על פסטיבל הסרטים בירושלים. זה קורה בעוד שבועיים. אז תתכוננו לזה, אנחנו נקדיש לזה חלקים מהתוכניות שלנו בשבועות הקרובים, אבל לא היום, היום יש לנו עדיין דברים אחרים. נתחיל עם סרט חדש של פיקסאר, אלמנטלי. טוב, נשים את הפסקול של הסרט ברקע, של תומאס ניומן. נכון? כן. אני מת על המוזיקה של תומאס ניומן. לאלמנטלי יש את אחד הפיצ'ים הכי יפים שראיתי הרבה זמן בקולנוע. על עיר, עולם, יקום, שבו ארבעת האלמנטים, ארבעת יסודות העולם, אש, מים, אוויר ואדמה, חיים שם. חיים כמו, כן, מאנישים את האלמנטים, וכל אחד חי באזור שלו, ואסור להם להתערבב ביניהם, כדי שהאדמה לא תהפך לבוץ, כדי שהמים לא יתאדו מהאש, ושהאוויר לא יעיף את הדברים. אז הם כל אחד חיים ברובעים שלהם, ובעיקר האנשים שהכי נמצאים באיזשהו סוג של מתח ביניהם, זה האש והמים, שאסור להם להתערבב. וזה רעיון נהדר בעיניי, זה משל להרבה מאוד דברים, משל לדברים שקורים בתוכנו, למשל לדברים שקורים בעולם. ואהבתי את הרעיון הזה, כי אני חושב שהוא לוקח את מה שפיקסאר עושים מאוד טוב בזמן האחרון, וזה במקום לספר סיפור על הדברים גשמיים, על צעצועים או על עכברים, הם הופכים את זה בשנים האחרונות לסרטים על דברים אמורפיים, על דברים מופשטים, על רגשות בהכל בראש, על נשמה בסול, בנשמה, ועכשיו על האלמנטים, על אוויר, מים, אדמה ורוח. ויש לסרטים האלה פוטנציאל שגם להיות משל על דברים גדולים, וגם איכשהו לגרום לו להתבונן באופן אחר על על העולם הפיזי שלנו, וגם המטאפיזי שלנו. ופיקסאר בשנים האחרונות הפך לאולפן מטאפיזי, ומאוד אהבתי את הרעיון הזה, מאוד אהבתי שאפשר לקחת את הסרטים שלהם ולהשתמש בהם כהמחשה לנשמה, לרגשות, לגעש שמתחולל בתוכנו, למאבקים הפנימיים שיש בתוך בני האדם, הרגשות, המצפון, נשמה, כל האלמנטים האלה שהם קונפליקטים פנימיים, להפוך אותם לקונפליקטים חיצוניים וליצור מזה סרט אנימציה שיקסים ילדים, שימצא חן בעיני ילדים, וגם ירתק את המבוגרים, את ההורים שלהם. אני חושב שזה היה הכוח שלהם. ולכן כשראיתי את הרעיון הזה של בטריילרים או בתקצירים של אלמנטלי, מאוד מאוד חיכיתי לסרט הזה. כשראיתי את אלמנטלי לבסוף, בפעם הראשונה, בערך אחרי חצי שעה של סרט, סרט לא ארוך, סרט של שעה וחצי, יש גם עוד סרט קצר לפניו, בפעם הראשונה הצלחתי לדמיין עתיד שבו אין לנו יותר את פיקסאר. בשנה הבאה אני מניח שכל העולם, ובוודאי דיסני, יחגגו 30 שנה לפיקסאר, נכון? זה שנה הבאה? עוד שנתיים. לצעצוע של סיפור, בטח יהיו חגיגות גדולות סביב הדבר הזה, ונשאל את השאלות, איך פיקסאר שינו את עולם הקולנוע, שינו את עולם האנימציה, שינו את עולם הסטורי טלינג, התפקיד, הנוכחות של פיקסאר בעולם הקולנוע, ובעולם של דיסני, אלה הם הצטרפו יותר מאוחר. ובשנים האחרונות, פיקסאר נהייתה אולפן, או חברת הפקה, או זרוע תוכן בתוך תאגיד דיסני, שאפשר, אני יכול באמת לדמיין את העולם, את הקולנוע בלעדיהם. מה שלא יכולתי לדמיין לפני כמה שנים. סיבה אחת, זה נורא עצוב להגיד את זה, אבל סיבה אחת זה ג'ון לסיטר. ג'ון לסיטר היה האיש מאחורי הדבר הזה שנקרא פיקסאר, המוח מאחורי הדבר הזה, והצוות שהוא גיבש סביבו. ג'ון לסיטר עשה כמה טעויות מאוד גדולות בדרך זה. אחד מהם זה שהוא, כשהוא נכנס לדיסני, הוא לקח על עצמו הרבה מאוד תפקידים בתוך דיסני, וקצת ריסן את הדברים שהוא עשה בתוך פיקסאר, ובעיקר התגלה שהוא איש מטריד, מטריד מינית, נשים, שהנוכחות שלו בקרב העובדות בחברה, בפיקסאר ובדיסני, הייתה לא נוחה ולא נעימה, והוא הודח מהחברה. והחברה לא באמת הצליחה להתאושש מזה. כלומר, פתאום אנחנו מבינים שעם כל המגרעות שהיו לו כבן אדם, האגו והחוסר גבולות, איזשהו סוג של, עם כל החמידות הדובית שהייתה בו, שתמיד חשוב הייתה הפרסונה שלו, האיש הכנראה לא נעים הזה, לעובדיו, בסופו של דבר היה באמת גאון של סטורי טלינג, והחברה לא, למרות שממשיכי דרכו הם אלה שמנהלים את הדבר הזה, אבל משהו שם לא עובד באותה הצלחה, ויש משהו חלש מאוד בסרטים. החולשה הזאת באה לידי ביטוי גם מבחינה מסחרית, שזה לא לגמרי באשמתם, זה אשמת דיסני, זה אחת הסיבות שהמנכ״ל הקודם, הנשיא והיושב ראש הקודם של דיסני הודח לפני כמה חודשים. הסרטים האחרונים של פיקסאר מאז הקורונה הופצו קודם כל בסטרימינג, או כמעט ולא בבתי הקולנוע, בוודאי לא באמריקה, ואני חושב שזה עזר להפוך את הסרטים האלה לטריוויאליים עבור הקהל, ואפילו גם לטריוויאליים כנראה עבור האולפן עצמו, שמבינים שהם עושים, בעצם הפכו את זה לחטיבה שעושה סרטים סטרייט טו סטרימינג. אז פה באלמנטלי הם לא עשו את זה, אבל זה כבר מאוחר מדי. הסרט עצמו לא מספיק חזק, והקהל לא רץ לסרטים האלה, כמו שהם רצו לסרטים קודמים של פיקסאר, שבאמת הפכו להיות פחות משמעותיים ופחות חיוניים, ובעיקר פחות חכמים ופחות מרגשים. אני חושב שחלק מהעניין הזה, שאם הייתי רואה את הסרט אלמנטלי ולא היה עליו את הלוגו של פיקסאר, אז אולי הייתי מופתע לטובה. חלק מזה זה הציפיות שנוצרו לנו. כן, אני חושב שבאמת פיקסאר נתנו לנו, יצרו איזשהו סטנדרט גם באנימציה וגם באנימציה וגם בסטורי טלינג, שהיה חסר תקדים בעולם שבו אנחנו חיים בהוליווד. הוא הזכיר לי יותר את האופן שבו הם מייצרים את התסריטים, באופן שבו הסרטים האלה בנויים, שהם היו באמת בתי ספר לתסריטאות. כל הדברים האלה הזכירו את הוליווד הקלאסית, את האופן שבו עבדו בהוליווד הקלאסית, השיתוף הפעולה בין יוצרים ובין תסריטאים ובין במאים, הקפדנות שהייתה בכתיבה, כל הדברים האלה הלכו והתעדו. אני חושב שאחד הדברים, אני צריך להגיד, זה קצת בציניות, אבל גם את זה צריך להביא בחשבון, כשמדברים על הסרט אלמנטלי. שניים מהדברים הכי קשים שהיו בעולם האנימציה, היו אש ומים. מאוד קשה ליצור מים באנימציה, ומאוד קשה ליצור אש. הדבר השלישי שקשה ליצור באנימציה זה שיער ופרווה. זה לא רלוונטי לסרט הספציפי הזה. ופריצות הדרך שנעשו בתחום הזה בעולם ההדמיה הדיגיטלית, בעולם האנימציה הדיגיטלית, היא שהיום קל מאוד, או קל יותר, לייצר מים דיגיטליים שיראו נורמליים, ואולי זאת הסיבה לזה שאנחנו רואים לא מעט סרטים מתחת למים בשנה האחרונה, מטעם דיסני, החל מסרטי אבטאר, שחלקם מים דיגיטליים וחלקם מים אמיתיים, בתיים הקטנה, ווקנדה לנצח, הפנתר השחור 2, ועכשיו זה, אלמנטלי, שלא מתרחש מתחת למים, אבל מתרחש בעולם של מים. כי עכשיו אפשר ליצור מים באופן דיגיטלי בלי להתרטב. לפעמים זה נראה טוב, כמו באבטאר, או בסרט הזה, באלמנטלי. לפעמים זה נראה לא טוב. בתיים הקטנה, עולם המים לא נראה טוב. בווקנדה לנצח, עולם המים לא נראה טוב. אבל זה תהליכים, זה מדהים שעדיין ב-2023 אנחנו מדברים על שינויים בטכנולוגיה, דברים, מה מתאפשר ומה לא מתאפשר, אבל זה מתאפשר. אני חושב שברגע שעולם האנימציה אמר, רגע, אפשר לעשות עכשיו מים ואש שיראו טוב, אז בפיקסר אמרו, בוא נעשה סרט על מים ואש. שזה תרגיל מאוד יפה בכתיבה, ואני מצדיע לרעיון, אבל בסופו של דבר זה לא לגמרי עובד. אבל, יש פה אבל מאוד גדול. יש משהו בפיקסר, שאי אפשר לקחת להם, וזה הדבר הזה שהם בונים עולם ויוצרים עולם ויוצרים עולם מקורי. בכל דיסני, כמעט כל דיסני, מבוססת על לנצל תכנים קיימים, תכנים משומשים, לעשות רימייקים או סרטי המשך. פיקסאר, לרוב, חוץ מהדברים שמחויבים חוזית מדיסני, הם יצרני התוכן המקורי. והנה דוגמה לתוכן כזה, כי ב-20 דקות הראשונות של אלמנטלי, הם מכניסים אותנו לתוך עולם שהוא חדש לחלוטין, עולם שהם בראו עבורנו, שהם יוצרו עבורנו, שהם המציאו עבור הסרט, ותוך שנייה אנחנו מבינים את העולם הזה, ומוקסמים ממנו. אז זה כישרון עצום, ונשמע לי גם כיף קריאטיבי מאוד, מאוד גדול, לבנות עולם שבנוי על זה שהאנשים שמאכלסים את העולם הזה מייצגים את ארבעת האלמנטים, את ארבעת יסודות היקום, אש, מים, אדמה ואוויר, ואת המשחקי המילים שמאפיינים כל אחד מהעולמות האלה, ואת תכונות האופי שיש לכל אחד, ואת השמות שיש לכל אחד מהאנשים האלה שקשורים ביסוד שאליו הם קשורים. ובמקומות החיכוך והמחלוקת או האפשרויות כן להתחבר שיש בכל האופציות האלה, ואיפה יש מיד לסרטט עוד לפני שנגמרים הקרדיטים, לסרטט לנו את המציאות הזאת, את העולם הזה, ואיפה יש נקודות מחלוקת ואיפה יש נקודות הסכמה. אז זה מקסים, כשהסרט מתחיל אי אפשר שלא לקבש בקסמו ולהגיד איזה יופי של עולם הם ברור, איזה יופי של הדבר הזה שאפשר לייצר עדיין תכנים מקוריים בתוך הוליווד, בתוך דיסני, ושיש בזה משהו מרענן וחדש, ועכשיו כשהעולם קיים, בואו נראה מה עושים עם הסיפור הזה, איך מייצרים סיפור מתוך העולם הזה, וזה הרגע שבו הסרט נבלם ונעצר. וכי הסיפור בסופו של דבר שבוחרים לספר בתוך העולם הזה הוא סיפור מאוד בנאלי שמרדד את הפוטנציאל העצום שיש לעלילה למשהו מאוד קטן ומאוד שקוף ומאוד מאוד ברור מאליו. עכשיו, יפה ונוגע ללב, אבל זה הופך את זה לרעיון שמתחיל גדול אבל נהיה טריוויאלי. הסיפור הוא כזה, משפחה של זוג, כן, שמגיע מארץ אחרת, אבל הם אנשי אש, הם מגיעים מפיירלנד, מגיעים לאלמנט סיטי, העיר שבה כל האלמנטים יכולים לחיות ביחד, ולא כל אחד במדינה הנפרדת, עיר שמעודדת הגירה, אלה העיר של הגירה, נגיד לצורך העניין, ניו יורק סיטי או לוס אנג'לס, ושם הם מוצאים את המקום שלהם ברובע של, של, של אנשי האש, ומקימים לעצמם חנות קטנה עם בודגה כזאת, קיוסק שבו הם מוכרים את, את המטעמים ואת המוצרים מארצם המקורית, למי שמתגעגע לאכול מטעמים חריפים. עכשיו זה, שוב, יש פה המון משחקי מילים שקשורים במילה hot, כי hot באנגלית זה חם, hot באנגלית זה חריף, אז, אז אנחנו אמורים להבין שהמאכלים שלהם מאוד מאוד חריפים, because they're very very hot. אני לא יודע איך זה תורגם בעברית בגרסה המדובבת, ראיתי את זה בגרסה, בגרסה באנגלית. נחמד ומשעשע, אבל כבר אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים פה בעצם בסיפור על הגירה, שזה מה שפיקסר עושים בזמן האחרון, כן, אדומה, אדומה אש. היה כזה. ואז נשאלת השאלה, היא שאלה לא חשובה, אבל כאילו מנסים להבין, רגע, הגירה מאיפה, איזה מין סוג של הגירה יש פה? האינסטינקט הראשון שלי, הקונוטציה הראשונה שלי הייתה זה הגירה קוריאנית. זה טעות כנראה, אבל אני אסביר למה חשבתי על קוריאנים. קודם כל, כי זה עכשיו מאוד בדיבור האמריקאי, דווקא להתעסק במאגרים מקוריאה, במאגרים מאסיה, המתיחות כלפי העולם האסייתי, וגם כי משהו בפתיחה של הסרט, בהתחלה של, של, של הסרט, הזכיר לי את מינארי, הסרט הקוריאני-אמריקאי על המשפחה הקוריאנית שמגיעה ומנסה להשתלב באמריקה ולהקים חווה במערב התיכון של, של אמריקה. אז חשבתי קצת על העולם הזה, של משפחה שמגיעה מעין לאיזשהו סוג של אסיה, קוריאה והאזור, ומנסים להשתלב בתוך החברה האמריקאית, וגם לשמר את המסורת, את המסורת שלה. גם פיטר סון, שחתום על הבימוי, שביים לפני זה את, את Good Dinosaur, שכבר זה היה צריך ל... להזהיר אותי שזה לא הולך להיות סרט גדול. אני חושב שהוא ממוצע אסייתי. אז חשבתי על זה שזה סיפור על, על משפחה, שאנשי האש מייצגים את, את משפחת ה, את ה, את הקוריאנים. בהמשך יותר ויותר מתברר שזה, שהם אין הודים. שוב, אני מניח שאף אחד, כמו שקישון וטופול, אף פעם לא רצו להגיד מאיזה תפוצה מגיע סלח שבתי, אז אני מניח שאם אם יהיה רעיון או מפגש עם יוצרי אלמנטה, ותשאלו איזה תפוצה הם אמורים לייצג, הם יגידו לכם את כל התפוצות, מה פתאום, הם מאגרים באשר הם, לא משנה מי, לא מתייחסים לזה, שזה נכון, באמת, כמו שהאינסטינקט הראשון שלי זה לחשוב על קוריאנים, אבל ההמשך, בעיקר בגלל המוזיקה של, של תומאס ניומן, והשימוש במוזיקה שמרפרר יותר, לתרבות ההודית, למשל לתרבות האסייתית של אזור, של מזרח, של מזרח אסיה. לא משנה. ואז הבת שלהם שהם מחנכים אותה על ערכי המסורת ולהמשיך את דרכם של ההורים ושל הורי ההורים מפיירלנד, היא צריכה להמשיך את, את המסורת, להמשיך לנהל את החנות במקומם כשהם יתבגרו ושהיא תגדל. ומזהירים אותה להתחתן רק עם מישהו מאנשי האש, מתיידדת, לא אומר מתאהבת, מתיידדת עם איש מים, שזה גם טריקי פה, כי אנשי המים אמורים להיות הכי הכי האמריקאים הלבנים, כל כך לבנים שהם שקופים, אבל השחקן שמדבב אותו הוא דווקא ממוצא אפריקאי, אז יש פה איזושהי מחשבה על זה שלא נצמצם את שלא נצמצם בדיוק את, את הסיפור הזה לדברים הבנליים של שחורים ולבנים, מהגרים מול, מול אמריקאים מבית, שיש פה באמת את העניין הזה של, של חברות שמתערבבות, שההורים מפחדים מזה, אבל הילדים אולי עשו משהו אחר. בעצם, מה שפיקסר יצרו, זה את, את סרט הבורקס הראשון של פיקסר. סרט שבו ילדים מחברות, מעדות שונות, מתאהבים, למורת רוחם של ההורים, שחושבים שאין סיכוי שזה יעבוד, שבגלל שהיא אש והוא מים, אז היא או שהיא תעדה אותו, או שהוא יחבא אותה, ואסור להם אפילו לגעת, אז אולי יש פה אפילו עניין, אפשר לייצג, לחבר את זה לעולם של דתיים וחילוניים, חרדים וחילוניים, או אפילו, שוב, גם בקונטקסט בקונטקסט האמריקאי, אנשים שמגיעים מרקע דתי שמרני של אסור אפילו לגעת, אנשים שבאים מרקע יותר ליברלי של, בוודאי שמותר לגעת. כל חברה כזה, כל ערבוב כזה שבין בין חברות ובין אורחות חיים, שהוא אמור להיות מיוצג בה, בתוך הדבר הזה. וברגע שנכנס הסיפור הזה, שבעצם הסיפור של הבת, שמתלבטת לגבי העתיד שלה, מה היא רוצה לעשות, מה היא רואה את העתיד שלה, איך היא משתלבת בתוך המסורת שלה ממנה היא באה, ומה היא רוצה ליצור לעצמה, פתאום הסרט, א', מפסיק להיות משעשע, מפסיק להיות מקורי, ומתחיל להיות בנאלי, מאוד בנאלי, שזה הדבר האחרון שציפיתי מפיקסר להיות, גם כי באמת הפתרונות הם בסופו של דבר, לאיזה כיוון זה יכול ללכת? זה יכול להיות או שהיא מוותרת על האהבתה ומסתגרת בתוך העולם המסורתי של המשפחה, או שהיא מוותרת על המסורת והופכת להיות אחת כמו כולם. עכשיו, בעבר, בימים של סלח שבתי, בימים של סרטי הבורקס, בימים של גם של הוליווד הישנה, כשהרעיון היה ליצור איזשהו סוג של קור היתוך, אז הרעיון היה באמת לוותר על המסורת השורשית וליצור מסורות חדשות, ליצור את המיזוג, את המסורות ההיברידיות של גם וגם, את ניסויי התערובת. היום אנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד פרטיקולרי, בעולם שבו דווקא אנחנו אמורים מצד אחד לחבק את האנשים באשר הם, כפי שהם מתוך המסורת שלהם, מצד שני, לא לזלזל בהם כשהם רוצים להגדיר את עצמם באופן אחר מהאופן שבו הם נולדו. כלומר, אלה שני הזה. עכשיו, זה הופך את הקולנוע האמריקאי לקולנוע מאוד בעייתי, כי אף אחד מהפתרונות שהקולנוע האמריקאי יכול להציע, כלומר, כל אחד מהפתרונות שהקולנוע האמריקאי יכול להציע, יהיה פוגעני כלפי אלה שיגידו, רגע, אני רוצה להתרחק ממה שהחברה מכתיבה לי, או אני רוצה לשמר את מה את המסורת שמנה אני בא. אז שני הצדדים האלה הם שדות מוקשים, והסרט הזה מטפטף ביניהם בצורה כל כך כל כך עדינה, שבסופו של דבר הבחירה הסופית היא כל כך מאוססת וכל כך מגומגמת, שהיא לא אומרת לנו באמת שום דבר על מה שיקרה. מהבחינה הזאת אני מתגעגע ללוקה, הסרט האחרון, שזה לא הסרט של, נכון, זה כן היה פיקסר, שהעז קצת כמו סוף העולם שמאלה של אבי נשר להגיד על זה שאנשים שנפגשים מתרבויות שונות לפעמים לא יכולים להישאר ביחד, יכולים, כן, צריכים להתפצל כדי שכל אחד יוכל להגשים את עצמו, והגשמה העצמית לפעמים היא אומרת לנסוע משם, להתרחק מהתרבות, ולפעמים אומרת להישאר קרוב לתרבות. ודווקא לוקה עשה את זה יפה, ואני חושב שזה באמת הסרט האחרון של פיקסר שהיה מרגש, כי הוא דיבר על זה שלפעמים הביטוי העצמי הכי טוב דורש איזשהו סוג של פרידה, או ממשפחה, או מאהובים, או מחברים, או משהו כזה, דורש איזושהי פרידה, וזה היה יפה ומרגש. ואלמנטלי, כאמור, בוחר כל מיני בחירות, נותן בחירה אחת, חוזר בו, נותן בחירה אחרת, חוזר בו, בוחר את הבחירה הסופית, שכבר הופכת להיות מאוד מאוד מדוללת, ומאוד מאוד חלשה ונטולת להט, ובאמת, בסופו של דבר, הסרט הזה, הסרט נטול להט, ומאכזב, הוא קצר, הוא קומפקטי, יש בו 20 דקות מבריקות בפתיחה, ואחר כך, בהמשך הוא נהיה מאוד בנאלי, וגם מטיפני. עכשיו, אני עומד לחלוטין מאחורי המסר שלו. אסור להיות גזענים, אסור להפלות, זה העולם שבתוכו אני רוצה לחיות. מי שעשה את הסרט הזה, אני מאוד מאוד מסכים עם הפוליטיקה שלו. כדרמה, זו דרמה שהיא, שהייתה לי צפויה, בנאלית, ובעיקר לא מספיק משעשת, בסופו של דבר. אבל המוזיקה נהדרת. הנה קטע מתוך הפסקול של אלמנטלי, תומאס ניומן. והקטע שבו הבנתי שהם בעצם הודים. זה נשמע כמו פסקול לסרט בוליוודי. כל אלמנטלי, תומאס ניומן, חדש של פיקסאר. הסרט הבא, שנדבר גם סרט אמריקאי, אבל אני חושב שיש פה משהו שאני צריך לדבר עליו בכנות, הסרט החדש של פיקסאר, באתי אליו עם ציפיות, כי זה סרט של פיקסאר, יש מותג, והתאכזבתי. הסרט הבא נכנסתי אליו, לא ידעתי עליו כלום, והופתעתי לטובה. הוא נקרא, לא לוקחים קשה, עם ג'ניפר לורנס בתפקיד הראשי, אבל אני רוצה קודם כל, שנדבר קצת על הפסקול שלו, לא לדבר, אני רוצה לנגן קטע מתוכו. כי כשיש את Sniff and the Tears בפסקול, אני רוצה לנגן אותם. אז מתחילים עם זה, ואחר כך נדבר על לא לוקחים קשה. We'll be right back. 1979. אחד מגדולי ה-One Hit Wonders אולי, בעשור שהיו בו מלא One Hit Wonders כאלה. Sniff and the Tears, זקה בריטית, עם סולו המוג הזה שמסיים אותו, ושיר שיחיה לנצח בזכות פסקולים לסרטים, בדיוק כמו הסרט הזה, לא לוקחים קשה. הבמה הבאה את הסרט הוא ג'ין סטופיצקי, שמה זה מפתה לצחוק לו על, על השם הסטופיצקי שלו, אבל, אבל לא כזה, כאילו, יהיו לי הרבה טענות כלפי הסרט עוד מעט, אבל, אבל הוא, הוא לא סרט טיפש, הוא סרט נבון, אולי לא מספיק נבון, אבל, אבל הוא מפתיע בתבונתו. אחד הדברים ששמתי לב למקרה ביקורות, גברים ונשים רואים את הסרט מאוד מאוד אחרת, קחו את זה בחשבון. כלומר, היה נכון להביא לצידי אישה שתדבר איתי על הסרט, כי בכל דיון ששמעתי הנקודה, היחס לסרט היה מאוד שונה בין גברים ונשים. אני חייב לומר שגם את הסרט הזה ראיתי, כמו אלמנטלי, ראיתי בקולנוע, והעולם היה די מלא. כלומר, הצעירים, בעיקר הצעירות, מגיבים לסרט הזה, אולי בגלל ג'ניפר לורנס, אולי כי אין מספיק סרטים אחרים שיש בהם משהו שנראה כמו אולי פוטנציאל לקומדיה רומנטית או קומדיית נעורים. אז קודם כל נעשה פה סדר, שאלמנטלי סרט לכל המשפחה, לא לוקחים קשה, סרט מאוד מאוד לא לכל המשפחה. סרט rated R, תוצרת אמריקה, ובכלל, כל הסרט הזה, עם כל מה שקורה באמריקה, עם כל השמרנות הגדולה שיש שם בהוליווד, וכל הפחד הגדול שיש בהוליווד, הסרט הזה, קודם כל מפתיע בעצם זה שהוא נעשה, והוא נעשה על ידי אולפני סוני, אולפני קולומביה, ומופץ בהפצה רחבה, ולא יוצא בסטרימינג, ולא יוצא בנטפליקס, והוא לא... זה, אלא באמת סרט גדול שיוצא בכל העולם, עם שחקנית גדולה, עם ג'ניפר לורנס, התפקיד הראשי, ויש בעצם העשייה של הסרט משהו כל כך מטריס בשנת 2023 וכל כך חצוף, כי כיום סרטים האלה כמו זה כרגע נעשים רק בצרפת, נכון? אולי איטליה, אבל בעיקר צרפת, במקומות שבהם יש איזשהו סוג של אומרים אנחנו לא מוכנים להיכנס לכל הדיונים האלה של העולמות של מיניות, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, גברים, נשים, סקס, כן, לא. פתאום סרט שהכותרת שלו היא קומדיית סקס, שבשנות ה-70 ובשנות ה-80 זה היה לגיטימי, סרטים שנעשים על ידי יוצרים חרמנים כנראה, עבור קהל חרמן, שזה היה הטיקט שלהם, זה אסקימו לימון בישראל ועד אמריקן פאי האמריקאי, כל מה שנעשה בין לבין, הסרטי הנאורים, Fast Times Bridgement High, ו-Risky Business, שהסרט הזה, אני אזכיר אותו עוד רגע, שהסרט הזה מאוד מגיב עליו ומתייחס אליו, לבד את הביטולים בתיכואנה, נקמת היורמים, ז'אנר שלם של סרטי נאורים, שמבוסס על זה שבנים צעירים, הם מאוד חרמנים, והדבר שהכי מעניין אותם זה בנות. ומה לעשות עם בנות? ז'אנר שלם. אז ז'אנר זה די נעלם. נעלם כי כבר בעייתי לדבר על סקס בקולנוע. כי אם יש סקס בסרט, זה אומר שמישהו כנראה נוצל. א', ב', חלוקת התפקידים השמרנית, הישנה, בין גברים ונשים, לא רלוונטית, היום צריך להרבב את הדבר הזה. עכשיו שוב, אני חוזר למה שאמרתי לגבי פיקסר, מבחינת הפוליטיקה של הדבר הזה, אני מסכים עם זה, זה נכון, כל הקודים הישנים והשמרנים ראוי לנתץ אותם ולשבור אותם ולהרבב אותם, ולספר את כל הסיפורים האלה מחדש. הבעיה היחידה היא זה הופך את הסיפורים לסיפורים, אם מספרים עדיין את הסיפורים האלה על גברים ונשים ועל סקס, זה הופך את הסיפורים האלה הרבה פעמים לסיפורים בנאליים, כי או שחוזרים אחורנית או ששוברים את זה, ואז אי אפשר לצאת מהדבר הזה. אז גם את הסיפורים צריך לא רק צריך לספר אותם מחדש, צריך לספר סיפורים חדשים. וכשמגיע פתאום סרט שנראה כאילו שהוא נתלש משנת 1985, 1986, 1989, אז קודם כל זה מפתיע, יש בזה תחושת רטרו, זה לא סתם שיש פה את השיר מ-1979, Driver Seat, ואחר כך אחד השירים הבולטים בסרט זה Man Eater של Holy Notes מ-1983. כל הסרט נמצא בווייב מאוד 80, זהו סרט מאוד בהווה, מדבר על המציאות בהווה, אבל כל התחושה היא זה, ואני מניח שזה גם הפיץ' שהיה ליוצרים כלפיו. בואו נעשה סרט לחופש הגדול, לקיץ, שיש בו תחושה של 80's, ונרענן אותו. נרענן אותו כי זה סיפורה של האישה, לא סיפורו של הבחור. הסיפור הזה, תחשבו, ריסקי ביזנס. בריסקי ביזנס, ב-1983, בדיוק לפני 40 שנה, תום קרוז, ההורים שלו נוסעים לחופשה, והוא נורא בעניין של להוץ אחרי בנות, סוחר, עובדת, כן, כל הביטויים, נערת ליווי, עובדת בתעשיית המין, כדי לחוות חוויות מיניות, ומבין שלמה לשמור את זה לעצמו, בואו נהפוך את זה לביזנס, והופך את הבית שלו לבית בושת. עכשיו בואו נספר עכשיו את הסיפור הזה, בלי החלק של הבית בושת, על הבחור שלהוט לאבדת בתוליו, וצריך לזכור בחורה, או להשיג בחורה, ולשכנע אותה באופנים חומרניים, שתהיה בת הזוג שלו, אבל נספר את הסיפור הזה בנקודת המבט של הבת. כלומר, אם הייתי עושה עכשיו טריסקי ביזנס, רימייק שלו, סרט המשך שלו, מספר אותו מסיפור, מנקודת המבט של רבקה דה ברנאי, קצת זה היה נראה כמו לא לוקחים קשה, מנקודת מבטה של ג'ניפר לורנס. גם פה, צריך לתת קונטקסט, ג'ניפר לורנס היא שחקנית שמאז ההצלחה המאוד גדולה שלה במשחקי הרעב, והזכייה שלה באוסקר על The Silver Lining Playbook, היא שחקנית מאוד בררנית, היא כמעט ולא עושה סרטים. היא עושה מעט מוצרטים, היא בעיקר אומרת לא לפרויקטים, לכן כשהיא אומרת כן, אז צריך לשים לב לשאול את עצמנו למה היא אמרה כן, כי היא לא עושה הכל, היא לא אומרת כן להכל ואומרת אחד יהיה גרוע ואחד יהיה טוב. היא גם חתומה כשותפה להפקה על הסרטים, כלומר יש לה איזשהו סוג של אחריות על התוצר, וזה חשוב לשים לב לזה, כי כשאנחנו מדברים על קומדיית מין, קומדיית סקס, ועל סרט התבגרות, ועל סרט שעוסק בסקס ובמיניות, אז שוב, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה שיש פה ניצול, מציצנות, כל הדברים האלה שבהם גברים על העליונות ונשים נמצאות מתחת, ואני חושב שיש פה איזשהו ניסיון להפוך את הפירמידה. אם יש ביקורת שאפשר להשמיע לגבי הסרט הזה, זה שהיא כל כך הופרת את הפירמידה, שמי שצריך להרגיש מאוד פגוע מהסרט הזה זה הגברים, זה סרט שמציג את הגברים בצורה מאוד מאוד עלובה. מצד שני, הוא הצחיק אותי. כל הבדיחות על הגברים, כמה הם חסרי אונים, וכמה הם מטופשים, וכמה שהם, כל הדבר היחידי שיש להם זה סוג של או כוח פיזי או כוח פיננסי, אבל את האינטליגנציה לקחו אנשים, לא יודע, לא העליב אותי, הצחיק אותי, לא יודע, אולי אפילו, לא יודע, אולי הזדהיתי עם זה, לא יודע, אבל זה, לא מצאתי את הסרט הזה פוגעני, לא כלפי נשים, ולא כלפי גברים, חשבתי עכשיו, הוא לא סרט שלם, הסיטואציה בתוכו היא סיטואציה מצוינת, היא מפותחת לא רע בכלל, אבל כדרכם של סרטים, בייחוד סרטים שהם אומרים להיות בקטגוריה הזאת של קומדיה רומנטית, השאלה היא לאן זה הולך, והמקום של לאן זה הולך הוא תמיד יהיה יותר חלש מהפוטנציאל שאליו היינו יכולים להגיע. לא שיש לי רעיון אחר יותר טוב, או לא יש לי משאלה של מה הייתי רוצה שיקרה בסוף ושהם לא עמדו במשאלה הזאת. אבל לאורך הסרט הרגשתי שהייתי שמח שאת ההנאה שהייתה לי מתחילתו היא תשמר גם עד סופו. אז הרעיון הוא כזה, ג'ניפר לורנס מגלמת אישה צעירה בתחילה שנות ה-30 לחייה בשם מדי שגרה במונטוק. מונטוק היא הנקודה הכי צפונית בלונג איילנד. זה ממש הקצה, הקצה, הקצה הצפוני של, של, של האזור של, של ניו יורק סיטי, שתקוע בין האוקיינוס האטלנטי מצד אחד, והלונג איילנד סאונד בצד השני, הגוף המים הזה של החוד בין לונג איילנד ובין, ובין ניו יורק סיטי עצמה. והיא גרה שם. כל האזור הזה של, של לונג איילנד וההמפטונים, זה צפונית להמפטונים, זה ממש הנקודה הכי, הכי, הכי צפונית. הם כולם הפכו לאזורי נופש, אזורים שבהם בקיץ האנשים העשירים מהסיטי, מהעיר, מניו יורק סיטי, מגיעים, מגיעים לבתים שהם, שהם, או שהם שוכרים שם Airbnb, או שהם קנו בתים ששמורים להם עבור הקיץ, מגיעים לשם, ובגלל שהיא גודלה ונולדה שם וחיה שם כל החיים, אז הג'נטריפיקציה הזאת, האנשים שמגיעים רק בחודשי הקיץ, זה מקפיץ את המחירים של הכל. מצד אחד זה מאפשר לה את הפרנסה שלה, היא נהגת אובר ועושה בחודשיים האלה את השנתית שלה. ומצד שני, זה מייקר לה את החיים, מייקר את המיסים, וגורם לזה שהחלקה הקטנה שהיא שלה, הבית הקטן שהוא שייך לה, שהיא קיבלה מירושה מאימא שלה, הופך להיות טרף עבור האנשים האלה שרוצים לקנות ממנה את הנדלן שלה, ובעצם להעיף אותה משם. אז נקודת המוצא היא נקודת המוצא כלכלית, שיש פה מאבק בין אוכלוסייה ילידית, בין האישה שנמצאת שם, ובין האנשים שמגיעים חדשים. עכשיו, באופן מאוד נבון, ממש חכם, בתוך סרט שהוא מצחיק, יש שם גם דמות של אינדיאני, דמות של ילידית אמריקאית, שמסתכלת על כל הדבר הזה באירוניה ובשעשוע, ואומרת במבט שלה, מבלי להגיד מילה, עושים לכם, ל-white trash, את מה שעשו לנו, האינדיאנים. וזה שג'ניפר לורנס חוזרת ומשחקת את הדמות הזאת של ה-white trash, של האישה שנטולת הפריבילגיה, שזה בעצם המותג שלה, הדבר שאיתו התפרסמה בסרטיה הראשונים, אנשים שנמצאים down and down under the luck, down and, כן, הם לא מצליחים להסתדר בתוך המציאות הזאת, לא הולך להם בחיים האלה. הם גדלו במשפחה הנכונה, גדלו בגיאוגרפיה הנכונה, הם גדלו עם הבריאות המנטלית הנכונה. הם אנשים שהם down under luck, זה הצירוף שחיפשתי והתבלגן לי מקודם. והיא חוזרת לזה, דווקא בקונטקסט של, של, של קומדיה, יש בזה משהו מעניין. עכשיו, זה קומדיה מלוטשת, זה לא הקומדיה של דיוויד או ראסל, שיש בזה משהו צורב ומחוספס ולא נעים, זה קומדיה נוצצת, שאמורה לשעשע ולבדר, ואגב, כך, פתאום מציגה בפנינו את העולם הזה, שהוא עולם נוצץ, את האנשים שסובלים מהעולם הזה, וצריכים להתקיים ולהתפרנס מהמציאות המשתנה הזאת, והפערים הכלכליים הם מאוד מאוד גדולים. ולכן, כשמשפחה שמגיעה למונטאוק, לאזור הזה של, אזור הנופש הזה של, של צפון לונג איילנד, מפרסמת מודעה בקרייגסליסט שמחפשים אישה צעירה שתיקח את הבן שלהם, המתבגר שלהם, לדייטים ותהיה חברה שלו בעבור שכר, השכר הוא מכונית, לפני שהוא יוצא לקולג' כדי שיהיה מוכן לקולג'. אז המנגנון הזה הוא מנגנון טריקי, הוא יכול לעבוד רק בקומדיה, וכשמציעים שכר מכונית, אז שוב, היא נהגת אובר, המכונית שלה הוקלה בתחילת הסרט, והיא זקוקה למכונית כדי שהיא תוכל להתפרנס, ולכן תעשה הכל כדי להשיג מכונית, כולל להחליט להיות חברה בתשלום של אותו, בעצם נערת ליווי של אותו הזה, כשברור לכולם שסקס אמור להיות חלק מהעניין הזה. בעצם יש פה הצעה לזנות. וזה באמת מאוד מאוד בעייתי, משהו שבקולנוע קיבלנו מאוד באדישות בעשורים קודמים, והיום אנחנו מבינים את הניצול שיש בזה. אבל נאמר המשפט הזה, של האנשים האלה כל החיים ניצלו אתכם, למה לא לנצל אותם חזרה? כלומר, הרעיון הזה שכאילו הכוח נמצא באדם שלה, כאילו לנצל אותם ולהשיג מהדבר הזה שהיא גם מוסרת בחינם. כל העניין, כל ההיסטוריית הדייטינג שלה, כל זה שהיא בעצם מנצלת גברים, היא אומרת למה לא לעשות מזה פרנסה. אז יש פה דיון מאוד מורכב ומאוד חומצתי ביחסים בין גברים ונשים ומי מנצל את מי, ואיזשהו ניסיון שלה לקחת את הכוח לידיים שלה. זה היה כאילו הפרשנות האינטלקטואלית לסיפור הזה. בסיטואציה, מסיטואציה של אני צריכה את זה בשביל הפרנסה שלי, ואני רואה בזה פרנסה כמו כל דבר אחר. ופה מתחיל הרעיון הזה של קומדיה, עכשיו קומדיה רומנטית, כי שברור, היא מבוגרת ממנו ב-13 שנה, הוא מאוד מאוד חננה וביישן, והיא מאוד מאוד מוחצנת וחסרת עקבות. ברור שהרומנטיקה לא באמת יכולה להיות פה, אבל כן יש פה איזשהו סוג של השפעה של של סוג של אילוף הסוררת, סוג של פיגמליון דו סיטרי, וזה אני חושב החלק שעניין אותי בסרט הזה. שבו בדרך כלל אנחנו רגילים שבסרטים וקומדיות רומנטיות יש צד אחד שמאלף את הצד השני, ופה ההתכה היא הדדית. כלומר, במידה רבה הסרט הזה עושה לזוג את מה שאלמנטלי של פיקסר ניסה לעשות לאש ולמים, ועשה את זה בצורה כל כך מגושמת, שזה לא עבד. ופה זה עובד. פה היא, האש, מצליחה להתעדן, והוא, המים, מצליח להתחמם, מבלי שהאחד מכבה את השני או מעדה את השני. כלומר, יש פה את רעיון דומה לרעיון שהיה באלמנטלי, או רעיון שיש בכל קומדיה רומנטית, ואיכשהו הם מצליחים לעשות את זה, ליצור את המיזוג הזה בין הדמויות, את האופן שבו הדמויות משפיעות אחת על השנייה, מבלי שאחת תשתלט על השנייה, מבלי שהמערכת היחסים הזאת תהפוך להיות מערכת כפייתית, שבה מישהו עוקר מישהו אחר מהמקום שלו. לכן, יש בתסריט של הסרט הזה משהו מאוד מאוד נבון, מאוד מאוד, הוא הרבה יותר מורכב ממה שנדמה לנו. סרט שיש בו משהו פרימיטיבי, משהו מאוד סקסי וסקסיסטי, לשני הכיוונים, שהוא צוחק על גברים וצוחק על נשים, והוא קצת אופנסיבי גם עבור גברים וגם עבור נשים, אבל יש ביסוד שלו גם את היסוד הכלכלי וגם את היסוד הזה של לעמת ולחבר בין העולמות השונים האלה, שהוא נעשה בצורה שקולה ומעניינת ומרתקת. זה לא אישה יפה שבו הוא צריך ללמד אותה איך מתנהגים בחברה ואיך להתלבש, אלא זה לא הגרסה הגברית לאישה יפה שבו היא צריכה לעשות לא את המייקובר, אלא יש פה שני אנשים שמגלים את שנכנסים לסיטואציה הזאת קצת בעל כורחם, ומגלים את האנושיות שבאנשים המקומיים ובאנשים אחרים. ואיכשהו במידה מסוימת, פה אני לא ארחיב את הנקודה הזאת, כי זה כבר ספויל לעלילה שלה, מתמודדים גם עם המקום שמהם הם, 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 הם באו. אז יש משהו בסרט הזה, יש משהו בלא לוקחים אחר, שהוא קודם כל מענה, והצחיק אותי, והפתיע אותי, כי יש בו גם בדיחות, וגם סקס, וגם עירום, והוא נראה מאוד לא משהו שמגיע מאמריקה של המאה ה-21, מהלב של אמריקה, מאולפני קולומביה של אמריקה, ובכל זאת מצליח להיות גם פוליטי, וגם מעניין, וגם מודע לעצמו, וגם פיקחי. את האבא של הנער מגלה מתיו ברודריק, וזה גם יופי של ליוק, שאנחנו יכולים לדמיין בקלות את מתיו ברודריק המבוגר, האבא שמציע לאישה צעירה לצאת לדייט בתשלום עם הבן שלו, את האבא, את מי שהוא היה כשהוא היה בשנות ה-80, לא פריס ביולר, אבל דווקא את הדמויות נגיד מהסרטים של ניל סיימון, או ממשחקי מלחמה, שגדל להיות האבא הזה שמפחד שהבן שלו יהיה חנון כמו שהוא היה בסרטים של שנות ה-80. גם זה שנון וחמוד. אז שני סרטים אמריקאים שעושים מהלך דומה, אחד יחזב אותי, אחד שישע אותי, והסרט של הסרט לא לוקחים קשה, מסתיים עם בוב סיגר, וגם זה יפה, ועם זה אנחנו נסיים את סימסקו ברדיו הקצה. יולי קמפני מי, זה כותרות הסיום של לא לוקחים קשה, בוב סיגר. עד כאן סימסקו ברדיו קצה, שבוע הבא נהיה פה שוב אני חושב.
Gypsy wind is blowing warm tonight. The sky is starlit and the time is right. And still you're telling me you have to go. Before you leave, there's something you should know. Yeah, something you should know, babe. I've seen you smiling in the summer sun. Seen your long hair flying when you run. I've made my mind up that it's meant to be. Someday, lady, you'll accompany me. Someday, lady, you'll accompany me. Out where the rivers meet the sounding sea. You're high above me now, you're wild and free. Oh, but someday, lady. A losing game. You start with fire, but you lose the flame. The ashes smolder, but the warmth soon gone. You end up cold and lonely on your own. I'll take my chances, babe.
Signal from another world.